שוב שבת, שלום ומבורך לכולם. וכפי שסרגי ציין, אנחנו מברכים את כל האורחים שלנו בשם המשיח, ומודים לאלוהים על הזכות שיש לנו להיפגש וביחד לעבוד ולהלל את המשיח. כמו שסרגי אמר, יש לנו את ג'וי מלאדן, קייטלין איתנו. סבא של ג'וי, פאסטור מלאדן, הוא זה שלפני כמה עשורים טבל אותי, וכשהייתי שם אחרי שחזרתי לארץ, הוא זה היה שכתב מכתב המלצה לקהילה כאן, כדי לקבל אותי בזרועות פתוחות. אז נחמד לראות אותה, וגם לראות את הנאמנות של אלוהים איתנו. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת לאפסים. אתם זוכרים, לפני מספר שבועות למעשה סיימנו את 10 פסוקים הראשונים של פרק ב', כאשר שם שאול מתחיל לדבר על המהפך האדיר שקרה בחייהם של אלה שהיו באפסים, וכמובן גם בחיים שלנו. המהפך שהביא אותם מהמקום שהיו מתים בחטאים שלהם למקום שהם חיים במשיח ישוע. לישוע במשיח, שאחר כך הוא ממשיך לדבר בזכות חסדו, יש הרבה מאוד יתרונות ששאול מדבר עליהם. הוא כמובן מציין שממקום הכי חשוך שהם היו בו, אלוהים מביא אותם למקור שהוא מלא באור. ואת כל זה, כפי שראינו במבוא של פרק א' שהוא עוד כותב, אלוהים עשה בחסדו עוד לפני שיסד את העולם, וכאשר בחר אותנו וגם יעד אותנו להיות לו לבנים. אבל מתחילת הפרק ב' הוא גם מפרט איך המהפכה והמפנה הזה בעצם קרה. ובכדי שיעזור לנו להבין את זה, אז הוא בעצם מפרט איפה היינו ומה היינו. תודה. אז הוא מתחיל בכך שאומר שהיינו מתים בפשענו וחטאינו, ולכן עסקנו בתאוות הבשר, תאוות הבשריות של הגוף, בדחף המחשבות שלנו. והוא מסכם בכך שבפסוק 3 אפילו אומר לנו, מטבענו היינו בני זעם. זה מה שהם היו, וזה מה שגם חלקנו היינו. ואז בפסוק 4 הוא מתחיל במילה מצוינת. הוא מתחיל במילה אבל. מילה נפלאה מאוד בהקשר הזה. כי אלוהים, שהוא מלא רחמים, לא השאיר אותנו במצב העגום שלנו. ולמרות שהיינו בני זעם, אלוהים אהב אותנו, ובאהבתו הבלתי מתוארת הוא החיינו במשיח. הוא הבין אותנו ממצב שהיינו מתים בחטאים שלנו, הוא החיה אותנו במשיח, בבנו. ויותר מזה, הוא אומר שאלוהים הקים אותנו עם המשיח, בן האלוהים, כפי שהוא הקים אותו מן המתים, ולכן כפי שהוא הושיב אותו לימינו, הוא גם הושיב אותנו. ואכן הוא העניק לנו, כמו שהוא אומר במבוא, מעמד של בנים. הוא הושיע אותנו בחסדו הרב על ידי אמונה שהוא נתן לנו. כלומר, עלינו להאמין בכל מה שאלוהים עשה עבורנו במשיח. הוא גם כמובן אומר לנו שהישועה שלנו מתחילתה עד סופה היא ממנו. והוא מדגיש בפסוק 8, הוא אומר, וזאת לא מידכם. היא מתנת אלוהים ואיננה קשורה למעשים שלנו, כדי שחס וחלילה לא נתגאה בישועה שלנו. בכך שאין לנו מה להתגאות, כי זו מתנת האלוהים. ואת החלק הזה הוא מסיים בכך שמזכיר לנו שאנחנו מעשה ידיו של אלוהים. והוא בעצם הכין מעשים טובים עבורנו מראש. כמו שהוא בחר אותנו, גם הכין מעשים הטובים מראש. כך הוא סיים את החלק הראשון, שגם אנחנו סיימנו בפעם הקודמת. היום אנחנו נמשיך בחלקו השני של פרק ב', אז תפנו איתי בבקשה לאיגרת לאפסים פרק ב', ואנחנו נקרא את הפסוקים 11 עד 22 עד סוף הפרק, למרות שלא נספיק לסכם ולדבר או לחסות את כל הפסוקים. תפנו איתי בבקשה לאיגרת לאפסים ב', החל מפסוק 11 עד סוף הפרק. שימו לב לדבר אלוהים החי. על כן, זכרו אתם מה היה בעבר, אתם הגויים מבחינה גופנית, הנקראים ערלים, בפי הנקראים נימולים, אשר מילתם בבשר ומעשה ידיים היא. באותו עת הייתם בלי משיח, זרים לעדת ישראל ונוכרים לבריתות ההבטחה, מחוסרי תקווה וללא אלוהים בעולם. אבל כעת, במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר, נהייתם קרובים על ידי דם המשיח. הן הוא שלומנו, הוא עשה את השניים לאחד, והרס בבשרו את מחיסת האיבה. הוא ביטל את תורת המצוות שבחוקים, כדי לברוא בו עצמו את השניים לאדם חדש אחד, ובכך לעשות שלום. וכדי שבגוף אחד ירצה את שניהם לאלוהים על ידי הצלב, בהמיתו בו את האיבה. הוא בא ובישר שלום, לכם הרחוקים וגם לקרובים. דרכו יש לכם ולנו גישה ברוח אחת אל האב. לכן אינכם עוד זרים או תושבים נוכרים, אלא בני עירם של הקדושים ובני בית אלוהים, בנויים על יסוד השליחים והנביאים, והמשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה. בו כל הבניין מחובר יחד, וגדל להיות היכל קודש לאדוני, ובו גם אתם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח. אז בפסוקים האלה שאול בעצם מדבר איתנו על שלושה דברים. הוא מזכיר לנו מה היינו בעבר, הוא אומר לנו מה נהיה בהווה, ושלישית הוא מדבר על השלום והריצוי שהמשיח הביא לנו ולקהילה שלו. אז כאן יש לנו שבעצם אחרי ששאול תיאר לקדושים באפסוס מה היו בעבר מבחינה רוחנית, ומה המשיח עשה להם בהווה וגם בעתיד, בפסוקים האלה שקראנו הוא בעצם מתאר להם את התוצאות של פועלו של המשיח בחיים שלהם, כדי לעזור להם להבין את מה שהיו ומה שהם נמצאים עכשיו. כפי שהוא עשה גם בפרק א' וגם בתחילת פרק ב', שעוד כל הזמן מזכיר לנו מה היינו, ומה אנחנו עכשיו בזכות המשיח. בפרק ב' ראינו את מה שאלוהים האב עשה בעבר, אחר כך המשיח עשה בהווה מבחינת כך שהוא בא וחיפר עבור החטאים שלנו, ואחר כך גם מדבר על רוח הקודש, שהוא נחלה וערבון לכך שיום אחד אלוהים ייתן לנו את הנחלה שהוא הבטיח לנו. לכן הוא כבר מתחיל בעבר שלנו שמובטחת, בהווה שלנו שמובטח במשיח, וגם בעתיד שלנו ברוח הקודש. וגם בפרק ב', כמו שראינו, הוא גם מתחיל בעבר מה היינו, וגם מספר לנו על מה שנהיה והיינו במשיח. אומר לנו שכפי שהזכרנו, שחיינו תחת שלטונו של שר העולם הזה, היינו בני זעם ובני מרי. אבל שוב, המילה הנפלאה הזאת, כפי שאומר לנו גם בפסוק 4, אומר שאלוהים המלא רחמים אהב אותנו, ובאהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשענו, החיינו עם המשיח. וכל זה בחסד. זו לא תוצאה של מעשים, אלא חסדו בלבד של אלוהים. ואחרי שהבנו את המהפך, שאול מדבר על האחדות שיש לנו כנושאים במשיח. לעתים יש לנו נטייה לצמצם את פעולתו של המשיח עבורנו רק בישוע שלנו, או רק בסליחת החטאים. אבל אנחנו יודעים שהמשיח בחייו, במותו ובתקומתו, עשה הרבה הרבה יותר עבורנו. אחד מאותם הדברים הרבים שהוא עשה לנו, זה השלום שהוא הביא בינינו לבין אלוהים, וגם אחד עם השני. האחדות שיש לנו במשיח. הבסיס לאחדות הזו במשיח הוא השלום שהמשיח עשה עבורנו, או השלום שהוא הביא. בפסוק השני של פרק א', אם אתם זוכרים שדיברנו על המבוא של שאול, הוא דיבר על חסד ושלום. הוא מאחל בעצם חסד ושלום לקדושים באפסים. ובתחילת פרק ב' הוא כבר דיבר על החסד. ועכשיו, בחלק השני של פרק ב', הוא מדבר על השלום שיש לנו. הוא מסיים, דרך אגב, גם את האיגרת שלו בחסד. וכך הוא אומר בפסוק האחרון של אפסים פרק ו'. הוא אומר, חסד עם כל האוהבים את אדוננו ישוע המשיח באהבה בלתי דואכת. כלומר, הוא מתחיל בחסד, מסיים בחסד, ובין לבין הוא גם מדבר על השלום. ולכן כאן, בחלק השני, הוא מדבר איתנו על השלום שיש לנו במשיח, וגם התוצאות של השלום הזה שהמשיח עשה. את התוצאות של החסד כבר ראינו, וכעת הוא עוזר לנו לראות גם את התוצאות של השלום. אנחנו רואים שגם השלום שהוא מביא, בדיוק כמו החסד שלו, בעצם משנה אותנו 180 מעלות. והוא מוציא אותנו, או מעביר אותנו, נכון יותר, ממלכות החושך אל מלכות האור של המשיח. בנקודה הראשונה, שאול מזכיר להם מה הם היו בעבר. וכאן הוא קודם מתייחס לגויים. כי הרי הזכרנו שרוב המאמינים באפסוס היו גויים. אז הוא מזכיר להם שהם היו ערלים. עכשיו, ערל זה לא רק מילת גנאי שדוד השתמש בו כאשר עמד מול גוליאת, אלא יש לזה הרבה משמעות גם עבורנו כעם של אלוהים. אלוהים אומר בראשית, כאשר הוא קורא ברית עם אברהם, או יותר נכון, מחדש את הברית עם אברהם, בבראשית י"ז פסוק 14, הוא אומר כך, הוא אומר, וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו, ונקראתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר. כאשר אלוהים חוזר על הברית עם אברהם, והוא נותן לו את אות הברית, הוא אומר שמי שלא מקיים את הברית, וגם את האות, כלומר שהוא ערל, אז הוא אין לו חלק בנחלת עם ישראל. וכאן שאול אומר למאמינים שהיו גויים וערלים, אומר שכך הם היו בלי המשיח. הוא אומר שהם היו בלי משיח, היו זרים לעדת ישראל, וגם היו נוכרים לבריתות ההבטחה, כולל אותו ברית שהזכרנו בבראשית. כלומר, לא היה להם חלק מהבריתות ומההבטחות ומהברכות שאלוהים העניק לעם ישראל. אבל את הגרוע ביותר שאול משאיר לסוף. הוא אומר שהם היו מחוסרי תקווה וללא אלוהים בעולם. הלא מאמינים לא ממש מבינים שללא אלוהים הם מחוסרי תקווה. הם מנסים למצוא את התקווה שלהם בכל מיני דרכים, בכל מיני דברים, או בכל מה שהם יכולים לאחוז בהם. אך כולם לא באמת יכולים לתת תקווה אמיתית. הם מחפשים תקווה ואושר באושר או בעבודה או בלימודים, שהם לא בהכרח דברים רעים בפני עצמם, אבל הם לא נותנים לנו תקווה, לא בעולם הזה ובוודאי ובוודאי לא בעולם הבא. מסתבר שאחד העסקים המסגשגים בכל העולם הוא הלוטו וההימורים. לפי הדוח של העיתון הכלכלי גלובס מלפני שנה וחצי, בכותרת שישראל הפכה למעצמה גם בתחום ההימורים. לפי אותם הנתונים שהם הציגו בכתבה, אומרים שהישראלי הממוצע בשנה מוציא כ-100 יורו על לוטו והימורי ספורט. זה כמובן רק בהימורים הרשמיים. לא מדובר על ההימורים הנוספים, הבלתי חוקיים, אותם ההימורים באינטרנט, בקזינואים ובמקומות האחרים. ורק כדי לקבל איזושהי השוואה, הממוצע באירופה זה 44 יורו, וברוסיה שקרובים אלינו, הממוצע שאנשים מוציאים בהימורים זה יורו אחד בשנה. אנחנו מוציאים כ-100 יורו בממוצע לאזרח. ואם אנחנו נזכור שבעצם לפי האפריל האחרון, מספר התושבים בישראל הוא יותר מ-9 מיליון, אז אנחנו נוכל לקבל איזשהו מושג על כמה כסף מדובר. אנשים מחפשים אולי תקווה ואושר באלף, באושר שאולי חושבים שיכולים לזכות בה. יותר מזה, גם העיתונות המודפסת וגם האלקטרונית מלאה בהורוסקופים, אשר כביכול מגלים לנו מה יקרה בעתיד הקרוב, בימים ובשבוע הקרוב, אולי גם בשנים, בשנה או שנה הקרובה. והם עוזרים לאנשים כביכול לקבל איזשהו תקווה. אז מדוע אנשים מחפשים תקווה בכל מיני שטויות? את התשובה שאול כבר נתן לנו. הוא אומר, הם מתהלכים לפי עידן העולם הזה. כפי ששאול תיאר את המצב שלנו לפני המשיח. אז אם אתה יושב כאן הבוקר ואין לך את המשיח, אז גם אין לך אלוהים. ובלי אלוהים אין תקווה ולא תהיה תקווה. אני חושב שאם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו עמוק, נחשוב בתוך ליבנו, אנחנו יודעים שבאמת בלי המשיח אין לנו תקווה. זה מה שהיה העבר של המאמינים באפסוס לפני חזרתם בתשובה. זה אולי גם ההווה של חלק מאיתנו שיושבים כאן הבוקר. אבל לשמחתנו, הסיפור לא מסתיים כאן. היה עבר, אבל יש גם הווה וגם עתיד. בפסוק 13 שאול, בדומה לפסוק 4 של פרק ב', משתמש שוב במילה הנהדרת אבל. פעם כותב, אבל כעת במשיח ישוע. בפסוק 4 הוא כתב, אבל האלוהים המלא רחמים. והפעם אומר, אבל כעת. למאמינים באפסוס היה עבר מאתגר, כי הם היו בלי אלוהים וגם בלי תקווה. אבל המשיח בדמו הביא אותם קרוב. והוא לא רק קירב אותם לאלוהים, אלא גם הרס את מחיצת האיבה, כמו שהוא מדבר בפסוק 14. וייתכן ששאול מתייחס למחיצת האיבה, כמו שסינקלר פרגוסון אומר בפרשנות שלו על אפסים, שהוא פרשן סקוטי, הוא חושב שייתכן ששאול חשב על המחיצה שהייתה קיימת בבית המקדש השני, אשר הפריד בין הגויים ליהודים. לפי ההיסטוריונים, כולל יוספוס פלביוס, אותו היסטוריון של מאה הראשונה, שבין היתר גם כתב את מלחמת היהודים והקדמוניות היהודים, היה שם אפילו שלט גדול בלטינית וגם ביוונית, וחלק מהשלט ביוונית נמצאה באחד החפירות, וכנראה היה גם השלט בארמית, או לפחות בשלוש שפות, אשר אסר כניסה של הגויים מעבר למחיצה שהיה בבית המקדש, עם אזהרה של עונש מוות. בספר מעשי שליחים, מעשי שליחים כ"א, פסוק 27, לוקס מתאר לנו מה קרה כאשר אנשים חשבו ששאול הכניס בחור אחד בשם תורפימוס, שהיה מאפסוס דרך אגב, תורפימוס האפסי, שהיה גויים, חשבו שהוא העביר אותו או הביא אותו לתוך בית המקדש, כלומר מעבר לאותו מחיצה. ב-27 כתוב, בפסוק שם כתוב, שכל העיר ריגשה, האנשים רצו יחד, ואומר לנו בסוף שהם ניסו להרוג אותו. ואנחנו מבינים שבאמת זה היה משהו שקיים, עוד התקיים בתקופה של המשיח. זו עדות למחיצה שהייתה במקדש. אבל ישוע הרס את המחיצה, וגם ביטל את המצוות, את תורת המצוות שבחוקים, שמתייחס לאותם החוקים הטקסיים של בית המקדש, אבל גם חוקי אכילה. הרי במשיח כבר אין לנו צורך להקריב קורבנות, כי ישוע מילא את כל חמשת הקורבנות, כפי שלפני כשנה איתן לימד אותנו באותו סדרה שעשה על הקורבנות. וגם אותם החוקים הקשורים לטהרה, כמו רחיצת הידיים, או אכילה, או הלבוש, גם את אלה המשיח ביטל. ובכך אפשר למשל ליהודים ולגויים לשבת ביחד ולאכול ארוחה, ארוחה משותפת. אבל ישוע בדמו עשה הרבה יותר מלאפשר ליהודים ולגויים לשבת ולאכול ביחד. הוא עשה שלום בינינו ובין האלוהים. הוא גם עשה שלום בינינו לבין הגויים. הוא ברא מהשניים אדם חדש אחד, ובגוף אחד, כלומר הקהילה, הביא ריצוי בין השניים, בין היהודים והגויים, וכמובן גם בין אלוהים לבינינו. הוא המית את האיבה, ובמקום האיבה הוא הביא שלום גם לאלה שהיו רחוקים, כלומר הגויים, וגם לנו שהיינו קרובים, היהודים. הרי אנחנו יודעים שכפי שכתוב באיגרת לעבריו, שדם של הפרים והשעירים אינו יכול להסיר חטאים. לכן גם אנחנו כיהודים היינו זקוקים לדמו של המשיח. אז ראינו את העבר ואת ההווה, אבל יש גם עתיד, השלום שהמשיח עשה, או התוצאות של מעשיו של ישוע. את התוצאות אשר הביא שלום בין השניים אפשר לראות בקהילת המשיח. קהילת המשיח איננה איזשהו מועדון אקסקלוסיבי לעם זה או לגזע מסוים, אלא היא בנויה מכל שבט ולשון, וגם מכל עם ואומה. דוגמה מצוינת למעשה הזה של ישוע אפשר לראות כאן אצלנו בקהילה. כאשר יהודים וגויים, ישראלים וחולניקים, לבנים וכהי אור, מתאספים יחד ללא הבדל, כעמו האחד של אלוהים, ומהללים ומשבחים אותו ביחד. זה הסוד ששאול דיבר עליו בפרק א', בפסוקים 9 ו-10, שאומר שאלוהים קיבץ את הכל במשיח, גם מה שבשמיים וגם מה שבארץ. זו זכות שאלוהים העניק לנו במשיח, שהגויים שפעם לא היו יכולים להיכנס או להתקרב לבית המקדש, היום הם נכנסים לקודש הקודשים. וגם אנחנו היהודים שלא יכלנו להתקרב או להיכנס לקודש הקודשים, אלא רק כהן הגדול ורק פעם אחד בשנה, גם לנו יש היום גישה חופשית לקודש הקודשים, לנוכחות של אלוהים, אשר בכך שהוא שם בנו את רוח קודשו, הפך אותנו לבית המקדש. הרי לא בכדי הפרוכת שהפרידה את קודש הקודשים, את הדביר מיתר המקדש, נקראה לשניים, שניות לפני שישוע נפח את נשפטו על הצלב. זה מצער, זה מצער מאוד לראות במקומות רבים בעולם שמאמינים מנסים להקים מחדש קו הפרדה בין מאמינים ולהפריד בקהילה בין גויים ומאמינים.